אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
יש מי שקורא לשנות ה-70 וה-80 בחברת וולט דיסני תקופת ימי הביניים. סרטים שהפכו לכישלונות קופתיים, בחירים שנטשו וכאוס מתמשך. זו הייתה תקופת החושך שכולם בדיסני רצו למחוק ולהגיע לרנסנס שיחזיר את הקלאסיקות, פאר רומא ויוון העתיקות רק בדמות סרטי קולנוע. ב-1988 זה קרה. שנה בלבד לפני בת הים הקטנה, בדיסני עשו קאמבק היסטורי לאנימציה והוציאו את הסרט המבריק, מי הפליל את רוג'ר רביט. האורח שלי היום הוא אפי ליפשיץ, מייסד שותף רשת מובילנד. אפי, שלום.
שלום, שלום.
כיף לארח אותך פה אצלנו בהבקפיות.
לכבוד לי.
אז תודה שבאת. אפי, אתה טוען שהסרט הזה הוא מהפכני. באיזה מובן?
קודם כל, אם נתייחס לפתיח שלך, אז הוא מהפכני בזה, בדרך כלל נותנים לייחס את הרנסנס של דיסני לבת הים הקטנה. אני חושב שזה קצת לא פייר כלפי רוג'ר רביט, כי לא רק שהוא היה הצלחה קופתית מטורפת, אני חושב שבמידה רבה הוא החזיר את האנימציה לאופנה, כלומר הקהל שהגיע לבת הים הקטנה הגיע אחרי רוג'ר רביט, והיה צמא לראות אנימציה של דיסני. ומעבר לזה הוא הישג טכנולוגי אדיר, ברמת העשייה שלו פשוט. עכשיו, יגידו בצדק שהיו דברים מעולם וכבר עשו בערך מאז שקיימת האנימציה, יש גם שילוב של אנימציה ושחקנים, אבל אף פעם עד אז לא הצליחו לעשות את זה ברמה כזאת, ובהלחם כל כך מוצלח של סרט לייב אקשן וסרט אנימציה. אז בטח בהיבט הזה זה מהפכנות גדולה, ואין בכלל לתאר אפילו.
אנחנו רואים מצד אחד אנשים אמיתיים, לייב אקשן, ומצד שני אנחנו רואים דמויות מצוירות, כמו מיקי מאוס והלוני טונס, שכבר אנחנו נדבר בכלל על, על המערכת יחסים הזאת בתוך הסרט. אז מה, זה סרט לילדים? זה סרט למבוגרים?
או, אז זה באמת סיפור מעניין. זה באמת ז'אנר די בעייתי, הסיפור הוא איזה פילם נואר כזה בלשי, זה תעלומת רצח, מה פתאום תעלומת רצח בסרט לכל המשפחה, זה מתרחש בשנות ה-40, אותם שנים של הפילם נואר, הוא מלא בהומור למבוגרים, ועוד הרבה כל מיני השתלות שם, שאולי נגיע לזה בהמשך,
של כל בטח, מיני, בטח נגיע.
של כל מיני דברים שהם לא לילדים בעליל. והדמויות האנימציה הם, דמויות אנימציה, כל מיני שמסתובבות שם, הם די מטופשות, הם כן ילדותיות. אז ההלחם הזה הוא גם כן, הוא לא שגרתי והוא באמת בעייתי, אז למי הסרט הזה, ילדים ובוגרים? תראי, בסוף המציאות הוכיחה שלכולם, כי כולם אהבו אותו, באו לראות אותו ילדים ובאו לראות אותו מבוגרים, זה סנסציה אדירה. הוא מבוסס על ספר, ספר שיצא ב-81 של סופר בשם גארי וולף, שקראו לו מצנזרת רוג'ר רביט, שהוא, הבסיס שלו הוא אותו בסיס, זה גם כן תעלומת בלש כזאת, על דמות מרצועת קומיקס שם זה היה, שבלש עוזר לה לזה, אבל עוזר לה לפתור את התעלומה, אבל בערך שם מסתיים קווי הדמיון. דיסני, עוד אולי גם על זה נדבר, היו שם חילופי הנהלה באמצע, אבל דיסני כבר ב-81 רכשה את הזכויות על הספר, ורצתה להפיק אותו. והתחילו שם כל מיני ניסויים באיך לעשות את הסרט הזה שמשלב שחקנים ואנימציה, והתחילו ממש לעבוד. זה לא צלח, וגם היו הרבה בעיות באולפן אחרי זה, והתחלפה הנהלה. הגיע ב-84 נדמה לי, זה היה מייקל אייזנר. הוא הגיע מפארמאונט, ואחד הדברים הראשונים שהוא רצה לעשות זה לעשות סרט אנימציה, כי בכל זאת הוא הגיע לדיסני. וגילה שם את הפרויקט הזה שמתגלגל לו בצד ואף אחד לא מתעסק איתו יותר מדי, והחליט שאוקיי, זה פרויקט מעניין. עכשיו, סרט, גם כן, עם תסריטאים וזה, כתבו תסריט, היה שם, היה ברור שיש פה פרויקט שהוא פרויקט משמעותי. מה עשה אייזנר? הלך לשני חברים מהעבר הלא רחוק שלו. אייזנר בפארמאונט היה האיש שנתן מימון לשודדי התיבה העבודה של ספילברג ולוקאס. אז בשביל להחזיר טובה מה שנקרא, הרים להם טלפון, אמרו, חבר'ה בואו, אני צריך אתכם עכשיו. עזרתי לכם, בואו תעזרו לי. והם עלו על העגלה, ספילברג הביא, גם כן תכף דבר על זה, הרבה מאוד קשרים ורעיונות ואת בוב זמקיס כבמים. וזה בעצם סרט הזה הוא שותפות של אמבלין של ספילברג ביחד עם דיסני, ולוקאס הביא את אינדסטריאל לייט אנד מג'יק, אותה חברת אפקטים מופלאה שלו, שהוא
הקים... כן, אפשר להגיד ג'ורג' לוקאס בלי להגיד סטאר וורס, אבל כן.
הוא הקים את החברה בשביל סטאר וורס, והיא צברה המון ידע, וידע לעשות דברים שגופים אחרים בהוליווד לא ידעו לעשות. ככה יצא הפרויקט לדרך. התקציב היה מטורף, הם התחילו איפשהו לזמנו, היום זה ישמע סכומים מצחיקים, אבל בזמנו זה היה המון המון כסף, התחילו איפשהו באזור 45 מיליון דולר, והתגלגלו לאזור ה-60 פלוס, זה בזמנו היה הסרט הכי יקר שנעשה אי פעם, לא כאילו...
מטורף, ועוד אני חושבת על התקופה אז שדיסני עברו שנות ה-80, זו לא הייתה תקופה פשוטה עבור החברה. כמו שאמרנו בהתחלה וזה, וגם דיברנו על זה, הסרטים לא צלחו, הסרטים של שנות ה-70 וה-80. בעצם מרבית ההכנסות של חברת וולט דיסני בשנים הללו, היו בכלל מפרקי השעשועים, שזה היה בעיה קשה עבור החברה הזאת, שאמורה לעמוד את ההכנסות שלה מסרטים, חברת אנימציה.
נכון, באמת היו שנים קשות, כישלונות קופתיים ואומנותיים, כאילו זה סרטים גם שאנשים לא אהבו, וכנראה לא מאוד אוהבים עד היום, כל מיני, הבלק קולדרון, והפוקס אנד ההאונד וכל מיני סרטים כאלה שהיו כישלונות עצומים, הייתה שם גם עזיבה של בסוף ה-70's, עזב שם דון בלוט את האולפן עם עוד כמה אנימטורים.
הלך להקים חברת אנימציה משלו, עם אח שלו.
והצליח.
כן, אבל אתה יודע, בראי ההיסטוריה לא הצליח כל כך.
נכון, אבל הסרטים שלו אז, היה לו את ה-Land Before Time, ועוד כך שעשו גם קופות נחמדות, לא היה היסטריה, אבל...
אגב, כשהוא עזב את דיסני, הוא אמר שפשוט שכחתם איך לעשות אנימציה, אתם עושים את זה רק בשביל לעשות כסף, ואני באתי כדי לעשות אנימציה שאנשים יאהבו, הוא הרגיש שדיסני איבדו את זה, הוא קצת צודק.
בדיעבד, כן, כי אפשר לטעון שגם העזיבה שלו לקחה, הוא עזב גם עם איזה חבורה של...
הוא עזב עם 9 אנימטורים, כן. גם אנימטורים מדהימים, עזב, לקח אותם והלך.
שתה להם את החברה, מה שנקרא,
כן. מישהו שם נרדם.
מישהו נרדם. אז כן, היו להם שנים איומות, ובאמת רק החילופים האלה של ההנהלה ואייזנר, שהיה טיפוס מאוד צבעוני, מלא מעצמו ויודע להלהיב זה, וגם עם קבלות, בואי, שודדי הטבע, עבודה עשה קופה נאה. מה שמעניין בעסקה הזאת, וזה גם חשוב אולי להמשך, זה שספילברג וזמקיס בעסקה קיבלו שליטה קריאטיבית מוחלטת על הסרט, היה להם say, כאילו, על final cut, על הכל, אי אפשר היה להגיד להם משהו, הם קיבלו 50% ברווחים ובזכויות על הקרקטרס, דיסני לקחה 100% מהמרצ'נדייז, כאילו זה היה חלוקת העבודה.
זה היה הסכם.
כן. אבל השליטה הקריאטיבית היא התבררה כמשמעותית. מהר מאוד הבינו שם בדיסני שהסרט הוא בעייתי בשביל מותג כמו דיסני. כמו שאמרנו, זה לא סרט מאוד לכל המשפחה, יש שם המון מיניות, רצח ואלימות ואקדחים ודברים שכאילו איפה, כאילו לא מסתדר.
מה שדיסני יודעים לעשות טוב זה לקחת סיפורים ולהפוך אותם למשהו אחר. כמו שהם עשו עם בתיים הקטנה אגב, כמו שהם עשו עם הסרטים הקלאסיים, סינדרלה ושל גיאה וזה, אז איך הם עשו את זה פה באמת?
אז פה פשוט שלחו את הסרט ללייבל של טאצ'טון. טאצ'טון הייתה חברה שהקים עוד המנכ״ל של רון מילר. לפני אייזנר, שבעצם היה צריך למתוח את המותג של דיסני גם לסרטי מבוגרים, מבלי להחתים את המותג דיסני. כלומר, היה איזשהו לייבל שאפשר להכניס שם סרטים עם תוכן יותר בוגר, בלי לקלקל. אז החליטו להזיז את רוג'ר אביט לטאצ'טון, כלומר שהוא יצא תחת הלייבל של טאצ'טון, ולא יראו את הלוגו של דיסני לפני כל הדברים האיומים והנוראים האלה. אבל השליטה של זמקיס וספילברג בסי הקריאטיבי התבררה כקריטית. זמקיס הביא אנימטור בשם ריצ'רד וויליאמס, שהוא לא היה בא אחרת, והוא התברר כגורם מאוד משמעותי בהצלחה של הסרט הזה, הצלחה טכנית, היכולת להוציא לפועל את כל האנימציה הזאת. הוא היה מסוכסך עם דיסני, אני כבר לא זוכר על מה, והוא היה מסוכסך איתם גם אחרי, הוא טען שהם גנבו ממנו חלק מאלדין, וכל מיני סיפורים כאלה, אבל זמקיס התעקש שזה יהיה הוא, וזה היה הוא, כי אף אחד לא יכול להגיד לו לא.
What's up, Doc? Jumping without a parachute? Kinda dangerous, ain't it?
Yeah, you could get killed, huh?
You guys got a spare?
וספילברג היה גורם שאפשר את כל החוזים עם כל אולפני אנימציה אחרים. בסרט מופיעים שם לוני טונס ובקס בני ודמויות של MGM ושל פליישר.
זהו, מי שמבין קצת מאחורי הקלעים יודע שזה לא משהו שקורה בכל סרט. כלומר, דיסני זה דיסני, זה מיקי מאוס, וזה בגדול, וזה בכל מקום. ופה כשאתה רואה את מיקי מאוס ובאגז ואני, זה משהו שלא רואים. אז איך באמת ספילברג גרם לזה לקרות? הוא באמת, אתה אומר, הוא היה היחידי שיכול היה לגרום לזה לקרות.
תראי, כנראה שכן. באיתי ספילברג היה, כמו שכולם יודעים, המלך, אפשר לטעון שעד היום גם, אבל המלך הבלתי מאורר של הוליווד, עם קופות מטורפות מאחוריו, הצלחות כבירות, ובן אדם שיכול לעשות בערך כל מה שהוא רוצה. לדעתי אף אחד פשוט לא רצה להגיד לו לא, כולם רצו שהדלת שלהם תהיה פתוחה בפניו, לעבוד איתם ולעשות איתו פרויקטים, זה היה...
כן, זה לא רק שהוא היה ההיא של הוליווד, כי הוא היה מוכשר מאוד, והיה לו דמיון, לא, הוא היה פשוט גם איש עסקים מסתבר טוב, כי צריך לעשות אחלה נגושיישן בשביל לגרום לזה לקרות.
לגמרי, הוא ידע, הם היו חבורה, הוא ולוקאס, הם היו אנשים מאוד מקושרים, מאוד מחוברים, וזה באמת... עכשיו, שאלי, למה זה חשוב בכלל שהופיע בקס בני וכל, למה זה משנה בכלל?
למה זה חשוב, אפי?
כי בעיניי, בסוף סרטים נהיים קלאסיקה או לא, כי הם מצליחים לבטא משהו מהותי מאוד בסרט, בדרכים שהן לא בהכרח קשורות לעלילה. עכשיו, הסרט מספר על הוליווד בעצם, שהשחקנים בה הם קרטונס, הם דמויות מצוירות. עכשיו, לו זה היה רק דיסני, משהו לא, העולם הזה כאילו ייראה פתאום מאוד מצומצם, למה לא כל הדמויות המצוירות עובדות שם? העובדה שהם הצליחו להכניס לשם את הכל מהכל, היא נותנת לסרט הרבה נפח, כלומר, היא נותנת לעולם הזה להיראות יותר, אני לא רוצה להגיד מציאותי, כי לא, אבל יותר אפשרי, כלומר, בדמיון שלנו כצופים, כשאנחנו באים ורואים, אוקיי, אז מיקי מאוס עובד פה, גם בקס בני עובד פה, גם לא זוכר מי עוד, בייבי הרמן, וכולם שם הם דמויות שעובדות בתוך ההוליווד הזאת של של הסרט. I wonder who he really was.
I'll tell you one thing, Doc. He weren't no rabbit. Or a duck.
Or a dog.
Or a little wood boy.
Or a woodpecker.
כן, זה גורם ליקום הזה לראות מאוד מאוד אמין.
בדיוק.
כולם שם.
נכון. עכשיו, זה גם יצר כל מיני, בין וורנר בראדרס, שהיו הבעלים של הלוני טונס לדיסני, יריבות דיסני לוני טונס, וזה היה בחוזה שבקס בני ומיקי מאוס חייבים לקבל את אותו זמן מסך ואותו מספר שורות. תסתכלו בסרט, אפשר ממש לראות שזה אחד מול השני, אין שם, לא תראי את מיקי מאוס בלי בקס בני לידו או להפר. כל מיני תנאים, גם יש שם דאפי ודונלד, אותו דבר עם הקטע שלהם עם הפסנתרים.
I worked with a lot of wise quackers, but you are despicable.
Gone, slumming beggar.
This is the last time I work with someone with a speech impediment.
אז זה ספילברג עשה, אני לא יודע אם מישהו אחר בהוליווד של אז היה יכול לגרום לדבר כזה לקרות. ככה בעצם יצאו לדרך. עשו את כל ההכנות המסחריות והכספיות. עכשיו צריך לעבוד, עכשיו צריך לייצר סרט.
אז אחרי שהביאו את הקרטונס, ואחרי שהביאו את המפיקים והאנשים שעומדים מאחורי זה, בוא נדבר קצת על דמותו של אדי, הבלש, אתה קראת לו הבלש השיקור, או...
אז אדי הוא דמות, כן. היה בעיה ללהק אותו, כלומר, הציעו את זה לכל הכוכבים של התקופה, היו שם אריסון פורד וצ'וי צ'ייס וביל מארי וסטלון, אפילו סטלון שקלו אותו לתפקיד, הוא היה
ענק,
אדי מרפי, אף אחד מהם לא רצה לעשות את הדבר הזה.
למה? בגלל האופי של הדמות שהייתה שלומיאלית כזאת ולא יוצלחית ושום דבר לא מצליח לה, או בגלל שדיסני היו בקרשים?
אפשר לשער, אחד, דיסני היו אז די בקרשים, אם כן, אני מניח שספילברג הוא היה אטרקציה, כלומר, כולם מייצב. רצו לעבוד, את הריסון פורד, או שכבר היה להם גם היסטוריה, זה תפקיד קשה, אתה עובד מול מה, מול כלום, אתה צריך לשחק מול אוויר, במיוחד בתפקיד הזה של אדי, שרוב הזמן מסך שלו הוא חולק עם רוג'ר רביט, לא קיים, זה קשה. שתיים, עוד פעם, זה ז'אנר כזה, זה לא פה, זה לא פה, זה לא תעלומה, זה לא מבוגרים, זה לא ילדים, לא כך ידעו איך לאכול את זה, משהו די מוזר.
אני חושבת שאולי גם שחקנים גדולים, שכבר היו מבוססים, אתה מדבר על הריסון פורד ואדי מרפי וזה, אולי פחדו באמת לקחת משהו שהם אומרים, אני לא בטוח 100% שזה יצליח, וגם לא אמרת לנו, אמרת לנו שהם השקיעו 60 מיליון, אבל כמה הם בסוף גרפו?
או, זה, הם גרפו סכום שגם כן, בימים ההם הוא כמעט דמיוני, זה 360 או 350 מיליון דולר בעולם, הסרט גמר ראשון ב-World Wide Box Office,
ענק.
בארצות הברית הוא היה שני, אבל באמת סכום אדיר לתקופה, אז אחרי כל הכוכבים האלה הגיעו לבוב הוסקינס, לא בדיוק שחקן מהשורה הראשונה, אבל שחקן חביב, שאמר, אני בפנים, כאילו, אני חושב שזה אחת ההצלחות של הסרט, בלי ספק, כל מי שרואה את הסרט לא יכול שלא להעריך את העבודה שלו שם, במיוחד אם רואים קצת מאחורי הקלעים, על מה הוא היה צריך לעבור בשביל להגיע להופעה כל כך מוצלחת.
Well, every time we saw Dailies, it was like watching an Invisible Man movie because, you know, you had this actor looking at nothing and a voice coming from off camera in every single shot.
Atun killed my brother.
Atun? No.
That's right. Atun.
We had actors, real actors, not just...
הם ידעו שזה בעיה לשחקן לעבוד עם דמות לא קיימת. זה קשה. אני בטוח זה קשה גם לשחקנים גם היום. גם היום כשעושים אבנג'רס וכאלה, אז בדרך כלל עומד השחקן עם כל החליפות האלה של המושן קפצ'רס, אפילו עם איזה תמונה על הראש בשביל שיהיה נקודת מבט. זה הרבה דברים למדו משם. אבל לפני זה זה לא היה. אם נחזור אחורה לסרטים כמו מרי פופינס למשל, שיש שם גם שילוב של אנימציה ודמויות חיות, יש שם סצנות שמאוד בולט, שג'ולי אנדרוס מסתכלת ימינה ושמאלה, והיא לא רואה את הדמויות, אין קשר עין. לא...
טוב, שנות ה-60 גם זה היה.
כן, עכשיו האנימציה יפה, ג'ולי אנדרוס נהדרת, הם רוקדים ושרים, והכל כאילו שם מאוד צבעוני ויפה, וגם הצלחה כבירה מכל הבחינות, אבל משהו לא עובד בשילוב הזה, משהו לא עד הסוף. אז ברוג'ר רביט עשו כמה דברים מעניינים. אחד, הם צילמו כל סצנה שמערבת את בוב הוסקינס עם רוג'ר רביט, צילמו אותה פעמיים. הם הכינו בובות גומי בגודל שכאילו אמור לייצג את הגודל האמיתי של רוג'ר, וצילמו את הסצנה פעם אחת כשהבובה נמצאת איפה שרוג'ר צריך להיות, והוסקינס יכול לתקשר איתה בעיניים. הלכו לראות מה יצא, אמרו לו איפה צריך לתקן, ואז צילמו את אותו הדבר בלי שהוא כבר יודע פחות או יותר לאן להסתכל ואיך להתנהל, כלומר איפה הדמות נמצאת במרחב.
מדהים,
במחר.
אז מה, כמעט כל סצנה עם הארנב הייתה פעמיים?
כן, כן, ממש, אם אפשר לראות את זה גם בסרטונים, ב-Behind the Scenes, רואים בובה כזאת לבנה, בלי צבעים ובלי כלום, בגודל של ארנב, שהוא יושב איתה ומדבר איתה ו... וזה נותן לו את הרפרנס הזה, וגם לזמקיס שיכול להגיד לו, אוקיי, עכשיו תסתכל יותר לפה, תזוז יותר לשם.
לפעמים יש שחקנים שאני אומרת, גם כשהם משחקים אחד עם השני, זה נראה לי לא אמין. עכשיו אתה אומר, יש שחקנים שמשחקים לאוויר, וזה נראה יותר אמין.
בדיוק, עכשיו, זה ספילברג וזמקיס עלו מהר מאוד על הקטע הזה, שהעניין של קשר עין. וגם הם הוציאו חוזר לכל האנימטורים שעבדו על הסרט, בדיוק עם דגש על הדבר הזה, כל הזמן לשמור על קשר עין של הדמות הלייב אקשן ושל הדמות המצוירת, כי זה המפתח לחבר את זה ביחד. הם למדו את כישלונות העבר, כלומר איפה הדברים מהעבר נראו לא טוב, ולחצו מאוד על הנקודה הזאת. יש שם אפילו כמה סצנות שאוסקינס טעה ולא הסתכל למקום הנכון, ותקנו את זה בצורה מצחיקה באנימציה. יש שם סצנה אחת שהוא מדבר עם רוג'ר, שהם יוצאים מהאוטו, ורוג'ר נצמד לקיר ועומד על קצות האצבעות כזה, עם כאילו נדבק לקיר, ואין לזה שום מצדקה עלילתית, לא קורה שם שום דבר מסביב, שרוג'ר צריך להימתח על הקיר ולהגביע את עצמו, אבל זה קרה כי צילמו את הסצנה, וראו שהוסקינס מסתכל גבוה מדי, אז הם פשוט... הרימו את רוג'ר למעלה, בשביל שיהיה קשר עין ביניהם. שזה, כן, אז דברים כאלה, אבל זה ממש עבד, זה עשה את העבודה. עכשיו, עוד דבר שהם עשו שם יפה, זה שהם החליטו להביא שחקן שיהיה אונסט, שישחק את רוג'ר, בחור בשם ריצ'רד פליישר, שלא רק שהוא עמד שם ודיבר את הטקסט של רוג'ר, כשהוסקינס משחק עם אוויר, הוא גם ביקש שילבישו אותו בקוסטיום של ארנב, זה נורא מצחיק לראות את זה. עומד שם שחקן שאוף קאמרה לגמרי, ולבוש חליפה של ארנב.
אני מה זה מקווה שכשאתם מאזינים לנו, אז אתם אל תלכו ולא תחזרו. כאילו, תלכו לבדוק על מה אנחנו מדברים.
ותחזרו לפה.
ותחזרו לשמוע את ההמשך. בסוף, בסוף, במסודר. אני גם אשלח לכם את הציוץ של אפי.
כן. אבל זה באמת, זה נורא מצחיק, וזה נורא עבד. כאילו, אני חושב שכל מי שרואה את הסרט היום, רואה שהחיבור בין אדי לרוג'ר עובד מהרגע הראשון. אתה מאמין שהם ביחד, אתה מאמין שמדברים אחד עם השני, המערכת יחסים הזאת עובדת, זה גם עם הדמויות האחרות, עם ג'סיקה ועם כולם, העניין הזה של קשר עין עם לייב אקשן הוא פנטסטי. בוב הוסקינס סיפר שם באיזה רעיון, שהוא ביום הראשון הוא הסתכל על פליישר ואמר לו, תגיד לי, אתה אוף קאמרה, מה תחפוש את עכשיו בזה? אז פליישר אומר לו, תגיד לי, אני אומר לך מה לעשות עם הדמות שלך? הוא לא, אוקיי,
הוא אומר, אני צריך כדי להיכנס לדמות, אני צריך את זה.
כן, אז ככה הם המשיכו. עכשיו, עוד אלמנט שהם הכניסו שם בשביל להדק את העולם הזה ברמה הטכנית, זה לגרום לדמויות להזיז חפצים אמיתיים. רוג'ר, כשהוא שותה, משקה אלכוהולי, לא זוכר, וויסקי או משהו, הוא מחזיק כוס אמיתית, והכוס יש בה נוזל אמיתי, ודמות מאוירת מזיזה חפץ ממשי. בייבי הרמן, שהוא מעשן סיגר, הסיגר אמיתי. המלצרים מחזיקים במועדון שם, ב-Ink and Paint, הם מחזיקים מגשים אמיתיים. איך קורה, הסמורים שם עם האקדחים, זה אקדחים אמיתיים, זה מין התחכמות כזאת שהיא גם כן, היא עובדת ברמה הכי בסיסית, היא גורמת לנו להסתכל על העולם הזה, על היקום הזה כאפשרי.
בסוף גם כשהצופה מסתכל, אז נכון שאולי הצופה הסטנדרטי הרגיל וזה לא יחשוב וואי זה, אבל זה ייראה לו אמיתי, זה ייראה לו אמין, וזה מה שבדיסני רצו לעשות בסוף, שזה יהיה ריאלי, שזה יהיה אמין.
ממש ככה. עכשיו זה המון עבודה, זה המון עבודה של מכניקה, של רובוטיקה. זה זרועות שמחזיקות את הכוס וגורמות לה לעלות ולרדת. והסט של המועדון נבנה בצורה כזאת, נבנה גבוה, יש שם איזה כמעט 2 מטר למטה, בשביל שיוכלו למטה ללכת אנשי צוות ולהזיז את המגשים שמחזיקות הדמויות המונפשות. ואותו דבר עם סצנת הפסנתרים, שזה המון מכניקה והידראוליקה ובלגן שלם שם. בעצם מה שקורה ברוג'ר רביט זה שצילמו 3 סרטים, צילמו סרט לייב אקשן, עשו סרט שלם אנימציה שהיא אנימציה ידנית, בוא נזכור שעבדו אז מהעירים שממש עירו על דפי אנימציה כאלה, ואחרי ששני אלה באו, עוד היה את ILM, את Industrial Light and Magic, שעשו שם כמעט 500 שוטים של אפקטים מיוחדים, שהיו אמורים עוד יותר להדק את זה ביחד, וזה כלל כל מיני אפקטים של אור וצל, שיש שם סצנות שהן מעיפות את הראש עם מנורות שמתנדנדות ועושות על האור וצל, הם כאילו חיפשו להקשות על עצמם בכוונה. הרי אתה יכול לביים את הסצנה הזאת בלי מנורה מתנפנפת מצד לצד.
זהו, זה לא חובה, זה לא מס לסצנה, אבל זה מוסיף המון.
זה מוסיף ליכולת שלנו לקבל את היקום הזה כאפשרי. וזה כל כך חשוב, הדברים האלה הם כאילו, אין לזה שום, זה לא מזיז את הסיפור, וזה קשה, זה נורא קשה, זה המון עבודה, זה המון שוטים, זה לתכנן כל דבר. גם כן, נדמה לי שוויליאמס, אותו אנימטור, אמר באיזה קטע, שבדרך כלל כשהיו באים לאנימטורים עם כל מיני משימות כאלה, אז אנימטורים אומרים אי אפשר. עכשיו, הוא אומר, זה לא שאי אפשר, הם פשוט עצלנים, זה המון עבודה.
זה נכון, אבל אין דבר כזה אי אפשר.
בדיוק, הרי אנחנו אנימטורים, אנחנו יכולים לצייר מה שבא לנו.
נכון.
ועוד עם היכולות של ILM, של לעשות כל מיני הברקות ושיפוצים ושיפורים, אז בכלל, ושם הלכו all in, כאילו, עד הסוף. וזה, מה אני אגיד, זה ניכר בכל שוט. עכשיו, בואי נעלה עוד לבל. עוד דבר שם שתורם המון ליכולת שלנו לקבל את העולם המצויר כממשי, זה הסאונד אפקט. הסאונד אפקט לקחו אוסקר ובצדק גמור, הם פשוט יוצאים מהכלל טובים. אין מספיק סופרלטיבים בשביל לתאר את מה שהם עשו שם. זה לא רק הירידה לפרטים, זה התאמה של צלילים שהם של עולם האנימציה וצלילים שהם של העולם האמיתי. ואפשר גם להשוות את זה לסרטים אחרים שעשו באותו נוסח, כמה שנים אחר כך, שנה או שנתיים, לא זוכר, עשו את Cool World, אני לא יודע אם מכירים את הסרט הזה כל כך, הוא קצת נזנח, זה לא דיסני. ויש שם גם איזה דמות סטייל ג'סיקה רביט, קוראים לה הוליווד. אחת הסיבות שג'סיקה עובדת והוליווד לא, זה הסאונד אפקט, הנקישות עקב שלה, הסרושים של הסמלה, הכל שם בול.
חי.
חי. וזה באמת, זה ירידה לפרטים ברמה כזאת שאני מעריץ את זה. כלומר, אני מסתכל על זה וזה מרגש אותי עד היום, כאילו לראות עד כמה אפשר לדייק ולרדת להכי קטנות. אפילו את היצירה שהם נתנו לדאפי ודונלד לנגן, זה רפסודיה הונגרית של ליסט, לא יודע אם מישהו מנגן צנטר פה, אבל זה טירוף שכאילו רק על לעשות את הקלידים בשביל שיראו כמו
זה. רק לבחור את זה.
בחרתם באיך את הלב, יכולתם להביא איזה פורליסט של מוצרט או משהו כזה.
כן, יותר קל. אתה אומר, הם בחרו בכוונה לעשות דברים קשים.
הכי קשה.
אני חושבת שזה בגלל שהם רצו שיעריכו את העבודה, והנה עובדה. אנחנו 30 ומשהו שנה אחרי זאת מדברים על זה.
נכון, נכון. זה פרפקציוניזם כזה שבאמת הוא יוצא מהכלל. עכשיו זה רק הטכנולוגיה, חוץ מזה יש פה גם סרט מעולה, שבלי קשר לשום טכנולוגיה, הוא סרט שעובד בכל רמה, לילתית, הוא מאוד מהודק תסריטאית, יש לו אקספוזיציה יוצאת מהכלל. אני ניקח את אדי, שאני חושב ש... עוד פעם, אחת הסיבות שהקשר הזה של אדי ורוג'ר עובד כל כך טוב, היא שהדמויות מוצגות לנו ביעילות יוצאת דופן, בלי לבלבל את המוח יותר מדי.
אנחנו מכירים אותם עוד לפני שהכרנו אותם כל כך.
עוד לפני שהכרנו אותם.
קאט! קאט, 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 קאט!
השוט הראשון אחרי סצנת פתיחה שם, מי שזוכר עם הסרט כאילו צילומים של קרטון, שאנחנו לומדים שם...
למה אתה לא יכול לייצר לי כוכבים?
כוכבים ויוצא לו ציפורים.
הנה, יצא לי הפעם הבאה.
אז אנחנו גם מתחילים להבין מי זה רוג'ר, ואדי נכנס שם על הפריים, ובשוט אחד, עם שתי מילים, אנחנו מבינים שהוא שונא טונס, באיזה מין סלידה כזאת. מילה אחת.
מבינים שיש לו איזה עבר, איזושהי היסטוריה לא טובה.
אנחנו מבינים שהוא לא אוהב את היצורים האלה שמסתובבים פה, שאנחנו עוד לא יודעים מי הם. הוא מכניס את היד לאיפה שאמור לשבת האקדח, ומוציא משם בקבוק אלכוהול. כלומר, אנחנו גם רואים שאין לו אקדח, כלומר, הוא איזשהו הסבין כזה, או לפחות...
והוא מסתובב עם אלכוהול בכיס.
ומסתובב עם אלכוהול בכיס, שאנחנו מבינים שיש פה איזה בעיה. יש פה איזה טיפוס קצת לוזר, קצת משהו לא עובד אצלו. וגם אחרי זה, כל הסצנות שבאות אחר כך, מלאות בכל כך הרבה פרטים קטנים שעוזרים לנו להבין מי זה האיש הזה, הוא קופץ על הרכבת החשמלית שם, שאין לו כסף, הוא מראה לו צ'ק שם שהוא קיבל מהזה, והוא אומר לו מה אני בנק, והוא קופץ שם עם הילדים מאחורה לקחת טרמפ, לא, אין לו גרוש, אין לו כסף לתת לחשמלית בשביל לנסוע. הוא מגיע שם לבר, לעשות קצת פוזות עם הצ'ק שלו, שאנחנו מבינים שהוא מסובך שם גם בעוד עניינים כספיים.
So who's your client, Mr. Detective to the Stars? Chili Willy? Or Screwy Squirrel?
בבר יש שם סצנה שבא אחד הלקוחות שם ומקנית אותו, והוא מכניס לו שם אלימות די קשה, כאילו בטח לסרט ילדים.
Get this straight, mean ball. I don't work for Jones.
אנחנו מבינים שגם לא, הוא אולי כזה לוזר וקומבינטור וקצת שקרן ולא בדיוק טיפוס מוצלח, אבל הוא גם לא טיפוס שכדאי לך להתעסק איתו, כלומר הוא בחור די קשוח.
כן, לא פרייר.
לא פרייר. הוא יודע, למרות החזות כאילו גוצית ושמנמנה, הוא יודע לתת מכות כשהוא צריך, ופתאום יש לך דמות שבלי להרגיש היא עולם שלם. וזה נעשה, ואנחנו גם מבינים שם שיש סיפור, אנחנו מבינים למה הוא שונא את הטון, כי זה גם כן בשורה אחת של דיאלוג שהיא מסבירה לזה, שטון זרגו את אח שלו. פתאום יש סטייקס, יש משהו לעבוד איתו. גם אחר כך הוא חוזר למשרד שם, אנחנו רואים שהשלט שם, ה-Valiant and Valiant, שלט שבור כזה, תלוי לא בסדר. הוא זורק את החשבונות שהוא מקבל לפח, כלומר, אנחנו יודעים שהוא לא מתכוון לשלם אותם.
לא משלם גם את החשבונות.
ובתוך המשרד יש שם שטיק שזמקיס עשה אותו כבר בחזרה לעתיד, עושים לנו שם מין פן כזה על כל החדר, ואנחנו רואים המון צילומים ודברים על השולחן, שגם כן זה סיפור שלם לשלושה סרטים, רק מה שרואים שם, ובשתי דקות כל הסיפור פתאום גמור. עכשיו אנחנו משהו כמו 20 דקות בתוך הסרט, לא קרה עוד שום דבר מהותי, וכבר הכל פרוס לנו, אנחנו מבינים שהיה שם אח, מבינים שהייתה שם מערכת יחסים עם האח, רואים שם אפילו איזו תמונה שהוא ואח שלו ואבא עבדו בקרקס, כלומר יש שם, רואים יש שם איזה פסל של בטי בופ שהוא דיבר איתה קודם במועדון, הכל סגור בול, וזה פשוט קולנוע טוב, כאילו עזבי רגע עוד, תראי שדיברתי עכשיו כמה דקות, לא הזכרתי את המילה אנימציה בכלום,
נכון.
הכל על דמו, הכל לייב אקשן עם שחקנים חיים, וזה פשוט, זה קולנוע טוב, זה קולנוע שמייצר אינגייג'מנט, מה שנקרא, שאתה בתור קהל אתה כבר, אוקיי, אני יודע מי זה הבן אדם הזה, אני רוצה לראות את הסיפור שלו.
בדיוק, זה גם הסיפור שלו, כלומר זה הגיבור שלנו, אז אני חושבת שגם אחת הדרכים לעשות את זה, זה אנחנו צריכים בתור צופים להתחבר אל הגיבור, זה מה שלימדו אותי כשלמדתי תקשורת פעם.
זה נכון, כן.
להתחבר לגיבור ולאהוב את הגיבור, לא משנה אם הוא שלומיאל, אם הוא לא מוצלח כל כך, כאילו.
אנטי גיבור, לוזר כזה.
בדיוק, לוזר. טוב, אנחנו כבר משהו כמו חצי שעה מאז תחילת הפרק, ועוד לא דיברנו על ג'סיקה רביט. You've got the wrong idea about me, Mr. Valiant. I'm a pawn in this, just like Roger. Can you help me find him? Just name your price. And I'll pay it. Yeah, I bet you would. כמה אפשר לדבר על ג'סיקה?
זה פרק שלם רק עליה.
איזו אישה.
מדהימה.
עם מה נתחיל?
עם מה את רוצה?
וואו, תקשיב. כשצפיתי בסרט הזה לפני כמה ימים לקראת ההקלטה שלנו, אז אני התאהבתי מחדש בג'סיקה רביט. יש לה קסם וסקס אפיל והיא יפהפייה, אבל באופן שאותי מאוד הפתיע לעצמי, לא תפסתי ממנה דמות שטוחה כמו שזכרתי אותה כשהייתי יותר צעירה. כן ראיתי בה דמות עגולה, קצת קשר אמביוולנטי לאורך כל התסריט, ובעיקר אהבתי את המערכת יחסים שלה עם אהוב ליבה, הארנב,
שזה רוג'ר,
כן, נשאר לוקח אותי ל לאותה שאלה שהוא שואל אותה, אדי שואל אותה, מה את מוצאת בו, משהו כזה. ואז היא אומרת, הוא מצחיק אותי.
מצחיק אותי.
שזה גם אמרתי לך, זה אולי מסכם את כל מה שאישה מחפשת בגבר, או הבסיס, מישהו שיצחיק אותה. הוא לא חייב להיות חתיך, הוא לא חייב להיות מוצלח, הוא לא חייב להיות, הוא צריך רק להצחיק אותה. אז בוא נדבר קצת על ג'סיקה, ועל הדמות המטורפת הזאת, שגם עד היום יש כאלה שאומרים עליה ככה, ויש כאלה ככה, כלומר, יש גם ביקורות.
כן, תראה, הביקורות הן כי ייצוג לא מאוד מציאותי של אישה.
נכון, לא מציאותי בכלל.
אני חושב שגם כן, אחד, מישהו אמר, אני לא זוכר אם זה היה זה מקיס או וויליאמס שם, שאמרו שאם היה אשתה כזאת במציאות, היא הייתה נופלת. אין מידות כאלה של גוף, של זה לא באמת אפשרי. אבל אנחנו לא בעולם האפשר, אנחנו בעולם הפנטזיה. אבל אם נתעלם רגע מהמאפיינים הפיזיים שלה, שהם באמת פנטזיונרים לחלוטין, הדמות שלה היא מאוד מעניינת. היא לכאורה היא פאם פטל כזאת קולנועית. אנחנו בהתחלה, אנחנו חושדים בה קצת. You had plenty money 1922. פעם ראשונה שאנחנו רואים אותה שם בהופעה המאוד חושנית הזאת, מלטפת את אותו אדון שאחרי זה אדי מצלם אותם בסמטה, בבקסטייג', כן. היא גם בוגדנית, כאילו היא, ההצגה הראשונה שלה היא נועדה להטעות אותנו, אנחנו ישר חושדים בה, אוקיי, זו דמות, זה הפאם פאטאל הקלאסית, האישה הפתיינית, המניפולטיבית, בוגדת בבעלה, עושה פה כל מיני עניינים. אבל מהר מאוד הסרט עושה שם תפנית מאוד יפה איתה. אנחנו מתחילים להבין שהיא גם אינטליגנטית מאוד, היא יודעת בדיוק מה היא עושה בכל רגע, והיא אמנם מניפולטיבית, היא מסובבת את כולם איך שהיא רוצה, אבל היא עושה את זה לא בשביל עצמה, היא עושה את זה בשביל רוג'ר. היא רוצה לנקות אותו מאותה בעיה שהוא נמצא בה. היא לא אנוכית, כלומר המניע שלה הוא מניע טהור.
זהו, שלאורך הסרט אני מפקפקת בזה שהיא באמת באמת אוהבת אותו. רק לקראת האמצע סוף אני מבינה באמת שהיא באמת אוהבת אותו, היא עושה את זה בשבילו.
נכון, ואני חושב שזה מה שיפה בדמות שלה, אז אנחנו גם רואים מהר מאוד שהיא אינטליגנטית, אנחנו רואים שהיא לא מתביישת להשתמש בנכסים שיש לה, והיא יודעת שיש לה.
I'm not bad, I'm just drawn that way.
יש שם המשפט, בדרך כלל זוכרים לה את המשפט של אני לא רואה, אני רק מצוירת ככה, שזה כאילו הפאנצ' הלפליין הזה.
אבל אתה, לך יש פאנצ' אחר.
המשפט שהיא אומרת שנייה קודם, הוא בעיניי המהותי, מסתכלת על לידי והיא שואלת, היא אומרת לו, אתה יודע כמה קשה להיות אישה בעולם הזה שנראית איך שאני נראית, שזה משפט אדיר, כאילו מאוד, כמו שאמרתי, דמות מאוד עגולה, היא מלאה תוכן, ואני חושב שהמשפט הזה, יוצק את התוכן לדמות שלה.
אני גם חושבת שברגע שהיא אומרת את זה, ואנחנו כצופים מאזינים לזה, זה גורם לי להרגיש לא טוב עם עצמי. כי אנחנו באופן מאוד לפעמים טבעי, מכניסים אנשים לתבניות, להגדרות.
נכון, נכון.
וג'סיקה פה בשביל להוציא אותנו מהתבנית הזאת, להגיד, אם היא נראית ככה, זה לא בהכרח אומר שהיא ככה. יכולה להיות אלף ואחת דברים.
זה
גורם לי עם איזושהי צופה להגיד, עוד פעם חטאת, והכנסת אותה לתבנית.
והכנסת אותה לתבנית. גם אדי בהתחלה מכניס אותה לתבנית, ואפילו עד הסו, עד שהיא מצילה את חייו למעשה.
Valiant, behind you!
ואותה סמטה שמה בטונסטאון.
Drop it, lady!
I just saved your life and you still don't trust me?
I don't trust anybody or anything.
Not even your own eyes?
גם אז הוא לא בדיוק מבין מה היא עושה וכאילו לאן היא חותרת. רק שם הוא כבר מתחיל להבין שהיא בעצם לא הפאם פטאל האיומה החשודה. אבל היא זאת שבסוף פותרת את התעלומה ומביאה לה פתרון.
נכון, היא בסוף מצילה את בעלה.
היא מצילה את בעלה, היא מצילה את אדי, והיא גם, היא זאת שמבינה שאותו דום הוא הטיפוס הבעייתי. היא יודעת לאן היא חותרת, היא יודעת מה היא רוצה להשיג, והיא בדרך לא עוצרת בשום מקום, כולל לתת מחוות בראש לרוג'ר ולשלוף אותו ולעשות מניפולציות על אדי במשרד שלו עם הרבה פתיינות, ולא סופרת אף אחד, לא את החברה של אדי שנכנסת שם בדלת, והיא לא רואה בעיניים.
היא לא רואה בעיניים.
זה דמות אדירה, בטח לתקופה, לא הראו אז הרבה דמויות נשיות שהן כאלה
נכון.
אסרטיביות וזה, וקל לפספס אותה בגלל שהיא כזאת.
זה מעניין שאמרת את זה עכשיו, כי זה באמת לוקח אותי לנקודה שרציתי להתייחס אליה, שכשאנחנו חושבים וחושבות על הנשים בדיסני עד לאותה תקופה, אז זה לוקח אותנו לתקופה הקלאסית של שנות ה-30 וה-50, שזה שלגיה ואורורה וסינדרלה. ואז באמת יש לנו תקופה מאוד מאוד ארוכה של באמת, כמו שאמרנו, ימי הביניים של דיסני, תקופת החושך שבה אין.
נכון.
ואז, כמו שאמרת בהתחלה, אנשים נוטים לחשוב, או אולי טועים, שבת הים הקטנה היא זאת שפתחה את תקופת הרנסנס. אבל בעצם אתה אומר, לא, רוג'ר רביט לגמרי, לגמרי שם. ומהבחינה הזאת ג'סיקה רביט באמת מתקשרת לקו שדיסני לוקחים בכל הקשור נכון, לדמות נכון. של אישה, דמות אישה חזקה, אסרטיבית, שיודעת מה היא רוצה, חולמת, שואפת, מגשימה, לא חולמת עכשיו על הנסיך שתפגוש ביער, וג'סיקה בדיוק שם, כי היא גם מצילה את הגברים בחייה, בדיוק כמו נשות הרנסנס של דיסני, תחשבו נכון. על זה, מולן, ובת הים הקטנה אריאל, והיפה והחיה, וכמעט כל סרט רנסנס יש לאישה סצנה שבה היא מצילה את הגבר שלה, וג'סיקה בדיוק שם.
בול שם, כן. והיא הייתה, לא יעזור, כאילו אפשר להגיד בת הים הקטנה, היא הייתה הראשונה.
עד מחר, זה לא, זאת ג'סיקה, חבר'ה.
ג'סיקה, בדיוק.
טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
אז
יש טיפה טריוויה, וזה חלק מהאובדן שליטה קצת של דיסני על הפרויקט הזה. בכמה אנימטורים כנראה מותשים משעות עבודה לא הגיוניות, ציירו כמה פריימים לא מאוד צנועים של ג'סיקה, יש שם סצנה שהיא עפה מהמכונית, מהבימבה הזאת. והסמלה שלה מתנפנפת ככה, ובפריימים שהם ציירו יש שם כמה פריימים שרואים שהיא לא לבושה מתחת לסמלה.
עכשיו, אבל בסרט זה, לא רואים את זה בסרט.
אז בסרט לא ראו את זה, אבל במהדורת ה-VHS, אני חושב זה ה-VHS או ה-Laser Disc, אני כבר לא זוכר, הפריימים האלה מצאו את דרכם פנימה.
איכשהו.
איכשהו, מישהו שם, מישהו שם התבלבל. בכלל שם האנימטורים, כמה שאני יודע וקראתי, עבדו מאוד מאוד, כאילו זה לוז בלתי אפשרי היה לסרט הזה. עם עבודה מטורפת על כל פריים ופריים, והגיעו שם למצב שעובדים 17 ו-20 שעות ביום, כאילו דברים מטורפים לחלוטין. אז יש שם בסרט שתולים כל מיני תכנים מאוד מפוקפקים, שלדעתי אפילו לא שמו לב
מי לא שם לב?
האקזקיוטיב בדיסני בזה לא...
אין מצב. אתה חושב?
אני כמעט בטוח. אומרים שמה שגרם לרוי דיסני, שהיה אז שם...
האחיין
של וולט, כן. להזיז את הסרט לטאצ'טון, היה שורה של... זה ארנב בכיס שלך, או שאתה שמח לראות אותי.
שוב, אני לא חושבת שזה כזה משפט נורא.
נכון, אבל בסרט לכל המשפחה...
זה משפט שהוא שגור, אבל הוא שגור כבר היום. אולי בשנות ה-80, לא, אוקיי.
בטח לא בסרט לפמילי, כאילו... זה אולי הומור כזה.
סליחה, וג'סיקה עם כל הפתיינות שלה בהתחלה זה פמילי?
אז כן, תראי, יכול להיות שיש פה איזה מידה
של... וכל הציצי שלה בחוץ זה פמילי?
יש פה איזה מידה של אגדה אורבנית כנראה בסיפור הזה, אבל אומרים שדווקא זה הדברים, נקרא לזה המוד, אתה לא יכול לראות את הסרט ולא לשים לב לשורה הזאת, אבל אתה כן יכול לראות את הסרט ולא לשים לב שבתא שירותים שאדי נכנס אליו בטונסטאון, כתוב שם על הקיר for a good time called Allison Wonderland. אני לא יודע אם מישהו בדיסני היה מאשר דבר כזה.
אז תשמע, אליס בארץ הפלאות, גוד טיים, יכול להיות גם פטריות. אתה מבין את הבעיה?
בתא שירותים?
כן, נכון, לא. זה כנראה לא, אבל אני רק אומרת, גוד טיים באליס בארץ הפלאות.
נכון, ברור שיש פה...
יש שם כל כך הרבה דברים שקשורים לסמים פסיכודליים וזה, שאני אומרת גוד טיים אצל זה, זה אולי הדבר שהכי פה נורא.
אז אם זה היה בקיר אחר, אני אומר בסדר.
מילא, אבל בשירותים. בתא שירותים באייטיז. אבל זה המדהים שלך על מלפלילות רוג'ר רביט, אני יכולתי לראות את זה אחר כך בסרט, שמתי לב, אבל אם לא הייתי קוראת ולא היית מפנה תשומת ליבי לזה, כנראה שלא הייתי רואה את זה.
בדיוק, אבל זה דברים שלא רואים, זה גם אני קראתי על זה, לא הייתי, אתה לא שם לב לזה, זה חולף.
נכון, יש עוד דברים שלא רואים.
יש שם בסוף, יש ממש אחרי שכבר הסרט נסגר, רואים איזה רכבת חולפת ברקע. עכשיו, אם עושים פריז פריים לרכבת, אז רואים שם שבחלונות יש שם כל מיני מעשי אלימות מאוד קשים. כולם הורגים אחד השני. כולם הורגים שם אחד השני. אז הסרט מלא בכל מיני שטויות כאלה קטנות, שלדעתי זה בדיחות של אנימטורים, כאילו אני מתקשה לראות איך איזשהו אקזקיוטיב. אמר, טוב, בסדר, בוא נשאיר את אליסון וונדרלנד שם בפריים בכוונה. לא נראה לי, אבל זה באמת, זה כל כך, זה תמצמץ ולא תראה, גם היום בשביל לראות את זה, אתה ממש צריך לעצור את הסרט, כאילו, זה לא משהו שאתה יכול
נכון,
לראות.
נכון, זה לא משהו שרואים.
בצפייה רגילה. תשאלי בטח, איך זה שסרט כזה לא היה לו סיקוול?
אופה, שאלה טובה.
זה סיפור די, כמובן שרצו סיקוול. לא רק שרצו סיקוול, מיד אחרי ההצלחה הפנומנלית, התחילו לעשות שורטס של רוג'ר רביט, סרטונים קצרים בכיכובו.
כן, ולהכניס לסרטים.
בדיוק, ולשים אותם בתור פריוויו לפני ריליסים אחרים.
כמו שעושים עם פיקסר.
נכון, כן. מהר מאוד, בסרטון השני כבר התחיל שם סכסוך בין ספילברג לדיסני.
נגמר הזה, הקסם נגמר.
הכסף נכנס.
הקסם והכסף.
עכשיו חבר'ה זה כבר משחק חדש, והתחיל שם הסכסוך די, כאילו, די משמעותי על אתה מסתכל על זה ואתה אומר, מה זה השטויות, על זה אתם רבים, כאילו, אבל כן, אגואים, מה לעשות.
כן.
דיסני רצו את הסרטון השני לצרף אותו לדיק טרייסי, שהיה הפקה גדולה ומושקעת שלהם, וספילברג רצה לצרף אותו לאקנופוביה, שהיה גם כן שותפות שלו עם דיסני, ואיכשהו דיסני לקחו את הסרט לדיק טרייסי, וספילברג נורא נעלה, ושם כבר כל התוכניות והזה, בגלל שהם 50-50 בזכויות, עלו בתאו. באיזשהו שלב חזרו לדבר על זה, וניסו כבר בעולם ה-CGI, כבר חשבו על לעשות לזה סיקוול, והגיעו לתקציבים של 100 מיליון פלוס, וכבר אפילו אייזנר שהיה, כבר היה בשנים שהוא תחילת המילניום הנוכחי, כבר קיבלו רגליים קרות, כן, להשקיע, לא להשקיע, כבר לא היה כל כך ברור, וככה זה התמסמס לו.
אז אין סרטי המשך, ואין זה, אנחנו נשאר רק עם ה...
אולי עוד דבר קטן שאפשר להגיד על הסרט, וגם כן הוא איזה, הוא לא, זה לא אלמנט שהוא צף שם, הוא לא מוחצן מאוד, אבל הוא קיים והוא ישנו, ואני חושב שהוא גם תרם, זה עוד רובד שם שעובד לגמרי, יש הרבה שרואים בו מטאפורה לגזענות. האתון זה מהמיעוט, אובסלי הם חיים גם בגטו, אנחנו כבר יודעים את זה. הם גם מהמשרתים, נכנס שם ל-Ink and Paint, עוד פעם נחזור לאותו מועדון, אז האתון זה מהמלצרים, וגם יש שם קטע שהוא אומר לו, שה-RK Maroon, אותו מפיק, אומר לאדי, תלך ל-Ink and Paint, זה Humans Only.
Toon Review, strictly Humans Only, אוקיי?
כלומר, אנחנו יודעים,
אז יש הפרדה.
זה ממש, זה מין רפרנס למועדון הקוטנה כזה. אנחנו יודעים שהבדרנים הם יכולים להיות, בזמנו זה היה בדרנים שחורים, נגנים ומופיעים שהם שחורים, בעוד הקהל הוא, זה whites only, כאילו, אז פה זה humans only וטונס שהם הבדרנים, השוטפי כלים והמלצרים. ואז יש שם המוטיב כזה של, החיבור הזה של ה... נקרא לזה בסוף האינטגרציה הזאת של ה-humans וה-toons, זה מה שאדי ורוג'ר מצליחים לעשות, זה לחבר את שני העולמות האלה באחווה ואהבה וחיוכים, וכל מה שקורה שם בסוף היא איזושהי מטאפורה למה שצריך לקרות בעצם גם בעולם האמיתי. עכשיו, זה נכון שזה לא, זה לא איזה תמה שהיא מרכזית, אבל היא שם, אי אפשר להתעלם ממנה, היא ישנה והיא קיימת, ואני חושב שהיא גם כן מוסיפה לזה עוד גם עומק וגם... שוב, יכולת לקבל את העולם הזה.
זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אם אנחנו מסתכלים על הרצף ההיסטורי, אז אנחנו בשנות ה-80, ואנחנו ב-88, ושנה לאחר מכן, ב-89, יצא סרט בת הים הקטנה. סליחה שאני כל פעם מזכירה את אריאל. פשוט עכשיו הזכרת לי שיש גם אנשים שמדברים על זה, שעולמם של בני הים מתחת לים, אז יש את סבסטיאן, ומנגנים שם וזה, ומוזיקה ג'אז, ואם תסתכל גם נגיד על האנימציה של הדגים, אז זה מאוד נכון, מזכיר נכון, את השחורים נכון, בארצות נכון. הברית, והם במצולות למטה, והוא גם שר לה שם, שצריך לעשות את ההפרדה הזאת, ואנשים אומרים, כאילו באחד המאמרים שקראתי פעם, מישהו אמר את זה, שזה באמת ההפרדה הזאת בין השחורים לבין הלבנים, שהם רצו דווקא לשמור על ההפרדה הזאת, כדי לא להיפגע כביכול. אז כן, שנות ה-80, אמריקה, זה איכשהו מתערבב, ודיסני עושים מזה מתמים, כדי שאנחנו נדבר על זה שנים אחרי זה.
זה גם, זה קישור מאוד יפה, שאלת פה עכשיו, והנה, גם פה רוג'ר היה קודם.
כן. לגמרי. טוב, ניצחת, בסדר, ניצחת, אפי.
לא, אני, את יודעת, רוג'ר.
רוג'ר.
Come on, Roger, let's go home. I'll bake you a carrot cake.
אפי, תודה רבה שהגעת אלינו, ממש שמחתי לארח אותך.
תודה רבה שהזמנת אותי, באמת שהיה לי לעונג ולכבוד.
אני מקווה שגם אתם נהנתם, יאללה ביי.
ביי ביי.
עד כאן אבק פיות להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד, נשתמע בפרק הבא.